לפני תחילת השיעור, רק בקשה קטנה אישית, בעוד כמה שבועות בעזר השם ביוד גמל טייבס, אנחנו ברוך השם מחתנים בת, יש שמחה במשפחה, והייתי רוצה להזמין את כל הציבור הזה שאני מרגיש אליו קרבה מיוחדת, אז פיזרו כאן בשולחנות תפסים כאלה שבו כל אחד יכול לרשום את הכתובת שלו, כדי שנוכל לשלוח הזמנות אישיות לציבור. ובאיזה השם, בשמחותיכם, נשתתף גם אנחנו בלב שולם ושמח, שנדע רק שמחות. כפי שאמרתי בתחילת השנה, השנה אנחנו במקום לעסוק במעשי אבויס ובמה שמסופר בתורה על מעשי אבויס, אנחנו עוסקים בסוגיות שקשורות באופן כלשהו לפרשת השבוע, בעיקר סוגיות הלכתיות. ובתחילת הפרשה, בפרשת ויירו, אנחנו עומדים על אנשי סדויים, הרועים והחטואים, ועל התפילות של אברהם אבינו שהקודש ברוך הוא ירחם עליהם. היום אנחנו עוסקים בסוגיה של חושי משפוט. בשבוע שעבר עסקנו ביורדיה קצת בדיני מילה, ובשבוע לפני כן עסקנו בפרשה הראשונה באור החיים בדין של ויחולו. היום אנחנו עוסקים בסוגיה של חושי משפוט, כופן על מיד הסדויים. אנשי סדויים היו רועים וחטואים, ואנחנו מצווים לא לנהוג כמותם, עד כדי כך שכופן על מיד הסדויים. סוגיה שאנחנו מוצאים במספר מקומות בשעס, בו בבסה יוד בייס, בו בבסה נון טס, אנחנו חוזרים ומוצאים הלכה הזו בקסובס דף קוף גימל ובעוד מקומות מפוזרים בשעס, ובעיקר בחושי משפוט בהלכות רבות. אז מה העיקרון הבסיסי של כופן על מיד הסדויים? זה ננה וזה לא יחוסו. אנשי סדום היו כל כך רעים שנמנעו מלהיטיב לזולתם, אף על פי שהדבר לא גרם להם כל תורח, כל צער וכל הפסד. ונויג שביועל המחסידם ויאנשי מעשה שמחים כל כך להיטיב לזולתם, שהם יוצאים מגדרם ותורחים תרחה יתרה ומוציאים הוצאות כדי להיטיב לזולתם. אנשים שהם לא כל כך מתוקנים במדויסיהם, אז לא יתרחו תרחה מרובה להיטיב לזולתם. אבל כאשר אדם לא צריך לתרוח כלל, למה שלא להיטיב לזולתו? הלא זה טבוע בליבו של אדם. כל העולם הזה לא נברא, אלא כדי שייטיבו זה עם זה. בספר קבלה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי להיטיב עם ברואיו. אבל לא כך אנשי סדויים. אנשי סדויים, בהשקפתם המשונה ובקלקול מדויסיהם, לא היטיבו עם זולתם, אף על פי שהדבר לא דרש מהם אומה. ואנחנו נצטווינו לא לנהוג כמותם, עד כדי שכופן על מיד הסדום. מספר דוגמאות מה מוגדר על ידי חז"ל כופן על מיד הסדום. בבא בתרא י"ב למדנו, אדם קנה שדה סמוך לנחלת אבותיו, ובבוא העת, לא עלינו, האבא שוב הקיים לכל חי, ונחלתו נפלה לפני יורשיו. אז אחד האחים אומר, אני בלב אחי, בצד מזרח יש לי שדה, אז הייתי שמח לקחת את חלק שלי בנחלה סמוך לאותו שדה, כדי שנכסי, הקרקעות שלי יהיו סמוכים זה לזה. קופים אופן החלוקה הזו על יתר האחים, והם צריכים לתת לו חלקת נחלתו סמוך לשדה שבלב אחי כבר יש לו, שהרי לדידם אין אף כמינה איפה החלק שלהם יהיה, ולא יש נפקה מנה בכך, ולכן כופן על מיד הסדום. זה בבא בתרא דף י' בייס. בבא בתרא נון טס מבואר שאם שכן רוצה לפתוח חלון, חלון בגובה מעל חצר חברו, והחלון כל כך גבוה שאין בו הזק ריה, אז כופים את זה על השכן מלמטה. למה לא? למה שהוא לא יוכל לממש את בעלותו כאשר הדבר לא גורם לך נזק כלל? בכסובס קוף ג' יש סיפור מעניין. מישהו שכר בית מחברו, והפסיקה ביניהם הייתה שבמקום לתת לו כסף, במקום שהסוחר ישלם דמי שכירות למשכיר שלו, הוא ייתן לו שירות ריחיים. לסוחר היה מטחנה ריחיים בחצרו, למשכיר לא היה, ובימי קדם כל אחד היה צריך לטחון את הדגנים שלו, את החיטה והשעורה, וההסכם ביניהם היה שהסוחר נותן למשכיר שירותי תחינה. בבוא היום המשכיר הרוויח קצת כסף, הוא קנה בעצמו רחיים, ולא היה שוב נזקק לשירות הזה, אז הוא מקש מסויכת, תשלם לי כסף, כי אני כבר לא צריך את החיטה שאתה תוכן לי. מבואה שם בסוגיה. שם הסויכר אין פרנסתו מצויה, הוא לא מחויב לשנות את תנאי הסחירות. אנחנו סיכמנו בינינו, אין לי כסף לתת לך, אבל אני אתן לך את השירות הזה. אבל המסויכר יש לו עסק מצליח, ויש לו קליינטים, לקוחות מבוקר עד ערב, אז מה זה משנה לך? אבל אף אחי אתה עובד, המתחינה שלך עובדת כל היום, אז זה איננה וזה רחוס הקויפן על מדסדום, ואנחנו קופים על הסויכר לשלם כסף למסקיר, שעלי בלאב אחי. הוא לא יכול לתחון כמה שביקוש יש לו. ולכן, מכיוון שהוא לא מפסיד ופלוני מרוויח, קופין עליו לשלם כסף ולא לתת את השירות של חברו, כבר לא זקוק לו. אלה שלוש דוגמאות שזה איננה וזה לחוסר שקויפן על מדסדום. עצם ההנחה, הלכה הזו שקויפן על מדסדום, על מה הוא מבוסס? איפה כתוב בתוארי שקויפן על מדסדום? אז התויסס בבבסד את יוד בייז עומד בייז אומרים שזה תקנתת כונס חכומים כך תקנו חכומים מפשטס דברי התויסס משמע שזו תקנה ככל יתר תקנות חכמים ומכיוון שמדובר בתקנה של ממון זה מבוסס על הפקה בייז דין הפקה אבל בכל שאר המקורות בסוגיס השאס בדברי הרמב״ם בדברי הראשונים אנחנו לא מוצאים בשום מקום שזה תקונה ולכאור את צורך לא אמר כך על גושס לבי שזה לא תקונה אלא הלוכה הלוכה שחידשו חכומים ברוי חבדאטם וברוח קודשם הלכה שמבוססת על הסברה ולא על התקנה הרבה פעמים הצבענו על סוגיות ופעם אמרתי שיהיו מיוחד אינני זוכר באיזה פרש אני חושב אחד הפרש יש על משנה תורה אולי כשלמדנו את הפסוק למען תלך בדרך טובים או אני לא זוכר אבל הבאתי רשימה ארוכה של סוגיות בחוישן משפוט סוגיות שמושתתות לא על גדרי הקניין אלא על יסודס המוסר הכותרת של השיעור היה משפט המוסר בדין המומנס ויש הלכות רבות הלכות גבורת בחוישן משפוט שמושתתות לא על גדרים קנייניים אלא על יסודות של יושר ומוסר המחייבים שמכתיבים הלכות ממש בכל שמשפט כמו דין את הבמצע כמו עוני המהפך בחרור גם בהלכס גבי הסחויב יש יסודות שמושתתות על אורכס ישורים על העובדה שאדם צריך לנהוג לפי דרכי היושב ודרכי המוסר ולפעמים המוסר חורג מהמסגרת של בין אדם למוקוים או מהמסגרת של הנהגה ראויה והיא הופכת ממש למשפט כמו סוגיות שרמזתי להם בבובה בסלה פי גימל יש דין בדין הנזיקן שמושתת על הפסוק למען תלך בדרך טובים ואוכוי צדיקים תשמויו כך לאני הסדעתי גם הדין של קויפן על מדסדום הבינו חזל ונמסר ביודום כוח נמסר ביודם הבינו חזל שאם הקודש ברוך הוא החריב עיר השלמה ולא השאיר ממנה שורד אפולית מעיר סדום הרי שאנשים שנמנעים מלהיטיב לזולתם סתם אף על פי שזה לא דורש מהם אומה אין להם זכות קיום ואם אנשים כאלה עם חברה כזאת אין לה זכות קיום בהכרח כך הבינו חכמים שאי אפשר לנהוג כך וזה נורמה מחייבת גם בתורת המשפט ולא רק עניין של התחילה שאדם ראוי לנהוג כך לא תקנת חכמים יש כאן אלא יסוד בתורת המשפט שקויפן על מדסדום ולכן אני אומר שזה לא רק כפייה בגברה זה לא דין בגברה שקופים עליו כמו ההלכה בקורן קוף למד בייס וכסו בספיבוב הוא היום עסוקה אני יויסה לא לבני נויטל מה כנויסה את שתצא נפשו זה לא רק כפייה של הגברה קויפן על מדסדום כי מדסדום מחייבת בתוירס המשפוט כך אני מבין יסוד הסדובה ויש בזה נפקה מן הרבתי כפי שנראה בהמשך השיעור כך משמע מסטינס דברי הראשונים שהרי מלבד התויסס בבבבס יהוד בייז אנחנו לא מוצאים במקום כלשהו שמדסדום קויפן על מדסדום זה תקונס חכום משמע שזה מעיקר הדין עד כאן הכל היה גם ברור וגם פשוט עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה די דקה ועמוקה סוגיה שקל יותר לעסוק בה בכולל או בישיבה וקצת יותר קשה כאשר מתקבץ עם רב מרמות שונות וגוונים שונים, ואנחנו לא לומדים עכשיו בו וכמה דף חוף, אבל כך היא דרכה של תורה, ואני אשתדל כמיטב יכולתי להפשיט את הדברים כדי שיהיו שובים לכל נפש. אז הבאנו סוגיות שונות ממרחבי השעה שבהם קויפן על מידסדום, והצד השובה שבכולם שאדם מחויב וקויפן אויסוי אל תמנע טויב מבולוב, לאפשר לאנשים אחרים לממש את זכותם, או אפילו לעזור להם, לסייע להם, כאשר זה לא דרש ממנו ומאומה. לא תרחה, לא צער, ולא הפסד ממוני, בחיי גב נקויפן על מידסדום. ובו וכמה דף חוף ומדבייז אנחנו לומדים סוגיה עמוקה. הדור בחצר חברו שלו עם הדעת, אי צורך להר לא יסלו ישחר, או אין צורך להר לא יסלו ישחר. מי שיתנחל, יתיישב בבייס חברו שלו ברשות, האם הוא צריך לשלם לו או לא? מה הספק בכלל? אז חזל מפרשים, מדובר בגבר דעובד למיגר וחוצר דלוי קיים לאגר. מדובר באדם שמחפש לסקור דירה והוא לא מצא, והוא שמע שבשכונה שלו יש אדם שיש לו בית פנוי והוא לא מתכוון להזכיר אותו, אז הוא לא שאל הרבה שאלות והתיישב בתוך הבית של פלוני. פלוני בדיעבד מוצא פתאום יש לו אורח שהוא לא הזמין והוא לא ידע על קיומו, אבל פתאום בבית שלו בדירה פנויה יושב לו אדם. אותו אדם אומר, בלאו הכי לא התכוונת להזכיר, אז מה אכפת לך שאני יושב כאן? אבל בעל הבית אומר לאורח הלא רצוי שלו, אבל למה שלא תשלם? למה שאתה תרוויח? אתה היית צריך להזכיר בית במקום אחר, אז למה שתגור כאן בחינום? וזה מחלוקת סמרו, אם צריך לשלם או לא צריך לשלם, צורך להרס ושכר או אין צורך להרס ושכר. נחלקו הראשונים בהלוכה. רבני יוינה הוא יוחד מן הראשונים, בעלי הזה רבני יוינה שפוסק זה ננה וזה לא חוסו, חייב לשלם. בעלי הסדר בן יוינה בבובה בסר דף יוד בייז. רוב הראשונים בכלל על הרמב״ם בהלכס גזלה, הטור והשולחן אורך בשין סמך גימל סיבוב, כל אלה נקטו כמנדומה זה ננה וזה לא חוסר, פטור מלשלם. ואם זה חוצה דלוי קיים על האגר וגבר דעובד למיגר, הוא פטור מלשלם, כי בלב הכי פלוני לא התכוון אלא להזכיר את הבית שלו, וכך נפסק להלוכה. מדוע הוא פטור מלשלם? יש שלוש אפשרויות. הנמוק יוסף שם במקום בבקם הדף חוף שולל את האפשרות שהוא פטור מלשלם, משום שאנחנו מניחים שבעל הבית מחל או מוכל. הנמוק יוסף אומר לא, זה לא יכול להיות הטעם. קודם כל אין עומדן דמוכח שהוא מוכל. זה נכון שהוא לא התכוון להזכיר את הבית, אבל הוא גם לא מבין מדוע פלוני שחיפש בית לזכור, למה שהוא יגור בחינום. עוד כותב הנמוק יוסף, הרי חזל לא חילקו בין אדם לאדם, ויש גברה קבדנה שוודאי לא מוכל, ואף על פי כן פטורים מלשלם לו. ולכן הנמוק יוסף שולל את האפשרות שטעם הפטור הוא משום מחילה. המחנה אפרים בהלכת זה לסמן יהוד דווקא כן נוטה לפרש את הדין הזה מצד מחילה, אבל זה לא הסוגיה שאנחנו עוסקים בו, ולכן נניח לדברי המחנה אפרים. הפני ישוע כותב שם בבבא קמא דף חוף זה ננה וזה לא חוסר, פטור מלשלם, כי קויפן על מידסדום. אין לך הפסד בכך שפלוני יושב בתוך הבית, אתה בלאו הכי לא התכוונת להזכיר אותו, ופלוני מרוויח, אז זה ננה וזה לא חוסר, למה שתיקח ממנו כסף משום שקויפן על מידסדום? והפני ישוע כיוון לדברי התויסיס בבבא בסיוד בייז, להדיה כותבים שם התויסיס שהדין הזה, זה איננה וזה לחוסר, פטור מלשלם, זה משום שקויפן על מידסדום. כך משמע מדברי הרבה ראשונים. כי רש"י למשל, בכסובס דף קוף ג', הרמב״ם, בפרק ז' הלוכה חס מהלכה שכנים, בדין של קויפן על מידסדום כותב רש"י זה איננה וזה לחוסר. כך גם הרמב״ם בפרק ז' הלוכה חס מהלכה שכנים. המונח הזה, מטבעת הלשון הזו, זה איננה וזה לחוסר, מופיע רק בבובה קמא דף חוף. ואם הראשונים מסבירים מידסדום משום שזה איננה וזה לחוסר, משמע שכך הם פרשו את הדין של זה איננה וזה לחוסר. אין לנו את הניסוח הזה במקומות אחרים, רק בבובה קמא דף חוף על הדין הזה. ואם רש"י והרמב״ם כותבים שקויפן על מידסדום בזה איננה וזה לחוסר, משמע שכך הם פרשו את הסוגיה הזו. ואם כן, פני ישוע תויסרס להדיה, כך משמע רש"י ורמב״ם, שההלכה הזו זה איננה וזה לחוסר פטור מן השאלה מושתת על קויפן על מידס דום, ואף על פי כן רב שמשקוף ולמשה מוט רפשטיין מפקפקים במה שכתוב בפני ישוע. בחידוש רב שמן על בבקמה סמן יוטס לבוש מורדכי על בבקמה סמן תזבוב, ויש טענה גדולה בפי הגדולים הנעל. קודם כל רוב הראשונים נקטו שיד כאן לא נחלקו בסוגיה הנעל בבבקמה דף חוף אלא בדיעבד, כאשר הוא נכנס לבית שיהיה שלו, אם בדיעבד הוא צריך לשלם או לא צריך לשלם. והתויסרס מסבירים גם בבבא בסה וגם בבבא קמא וכך הראש והריטבו וכמעט כל הראשונים והטור והשולחן אורך בשין סמך גמל, שלא בכדי שלאז הוא מנוסחת בדבר הגמורה על מצב של בדיעבד, הדור בחצר חברו שלו עם הדעתו צורך להלס לו ישחר או אין צורך להלס לו ישחר. חזר לא שואלו אם מותר לדור בחצר חברו שלו עם הדעתו, אלא כולה על מה אסור. אסור לאדם לפלוש לתוך בית שאיננו שלו, גם כשהוא יודע שפלוני לא יעבד למג, לא יקיים על האגר, הוא לא מתכוון להזכיר, לכתחילה ודאי שאסור. בעל הבית גם זכאי למחות בו ולא לאפשר לו לכנס, ואם הוא מוכה בו הוא צריך לשלם. הרי שההלכה הזו נאמרה רק בדיעבד, רק בדיעבד, ואם כן שואלים אנחנו אין המנהל, הרי שלכתחילה אסור לו לכנס. בכל שאר המקומות שקויפן על מידס דום זה גם לכתחילה. אם גם הלכה הזו מושתתת על קויפן על מידס דום, אז למה זה רק בדיעבד ולא לכתחילה? קשה להבין למה לכתחילה זכותו למחות, פלוני אסור לו לכנס, ובדיעבד הוא פטור מתשלומין. יתרה מזו, שואלים האחרון המנהל, אם אנחנו אומרים שהדר בחצה החבר שלו עם הדעתו פטור מלשלם רק משום שקויפן על מידס דום, משמע שעצם ההנאה או הרווח שפלוני מפיק מהנכס של אלמוני, כאשר הוא חוסך כסף, הוא לא משלם שכר דירה והוא גר בבית של פלוני, עצם ההנאה והרווח מחייבים תשלום, אלא שאנחנו פותרים אותו משום שקויפן על מידס דום. לעולם לא כופים על אדם למחול על זכויות שיש לו משום שקויפן על מידס דום. זה לא מוגדר כזה ננה וזה לא חוסר, זה ננה וזה חוסר, משום שאם ההנאה מחייבת תשלום ואנחנו פותרים מן התשלום משום שקויפן על מידס דום, זאת אומרת אנחנו קופים על המזכיר למחול או לוותר או לא לממש חוב שפלוני חייב לו. זה לא מתיישב על הלב, אף על פי שהוא לא הפסיד. הגה בעצמכו רובן שיאבד את עצמו לשלם $1,000,000 לשמן בקניין זודר, אנחנו נאמר לשמן, זה נכון שהוא התחייב כדס וכדין, אבל אתה לא הפסדת. נתת סודר, קיבלת בחזרה את הסודר. זה לא עלה לך מאומה, אז אל תגבה את הכסף. זה ודאי לא נכון, אבל יש חוב, יש יעבוד. עצם הדבר שאני לא אגבה את הכסף, זה כבר חוסר, זה כבר הפסד. ולכן שואלים האחרון המנהל, אם בעצם פלוני היה חייב לשלם, והענועה מחייבת, אלא שמשם קויפן המידס דום אנחנו פותרים אותו, אז פירוש הדבר שאנחנו מבטלים חוב, חוב ממוני, משום שפלוני לא הפסיד, זה ודאי לא מוגדר כזה ננה וזה לא יחוס, או זה חסר של ממש. עוד שואלים על דברי התויסביס, הגמור רצה להוכיח בו בבקם החוף עומד בי שזה ננה וזה לא יחוס, או חייב לשלם מדין של מויל בהקדיש, מדין של נוט על קוירה של הקדיש, ובונה לתוך ביסוי וישב תחתיו וחייב לשלם. וכאן רוצים בגמור להוכיח שזה איננה וזה לחוסר חייב לשלם. הרי שגם בהקדיש הבינו חזל ששייך לומר קויפן על מיד, זה איננה וזה לחוסר פטור. אם זה מושתת על קויפן על מידס דום, מן הסתם כך מניחים האחרון המנהל, בהקדיש לא שייך כפייה. הקדיש זה לא אדם שבסן יכול לכפות אותו. מה שייך בהקדש קויפן על מידס דום? אלה שאלות ששואלים על דברי הפני ישוע. אבל אנחנו הוכחנו שהפני ישוע הוא לא יחיד, וזה לא רק תירוסן של אחרוינם. כך מבואה בתויסס, כך משמע ברשי, כך משמע ברמב״ם. ולכן אני חושב שכל השאלות הנ"ל אינם בהכרח קושיות. כל עוד פירשנו קויפן על מידס דום שזה דין של כפייה על הגבר, כמו סוכה איני אויסה, לולה ואיני נויטל, כל הקושות האלה בתוקפם. אבל לדידן שכופן על מידס דום זה לא דין על הגברה, זה לא רק דין כפייה, זה לא רק שאנחנו כופים עליו לנהוג כלפי שמיה כפי שצריך, אלא כופן על מידס דום זה ממש דין בגדרי הממון, כמו הלכות נוספות בחוי שמשפוט שמושתתות יסודם על דרכי המוסה והיושר. וכופן על מידס דום זה לא משום שאנחנו כופים על האדם לנהוג כפי שצריך לנהוג, אלא משום שיש כאן דין ממוני שכופים עליו. אז כמדומני, קודם כל זה שייך גם בהקדש. זה שייך גם בהקדש, כי זה שייך בכל העולם כולו. מידס דום מופרחת. מידס דום אין לה מקום. אין לה מקום בתורת המשפט גם כן לא. ולכן אנשי סדום נמחו מעל פני האדמה. ולכן גם בהקדש שייך כופן למידס דום. ולכן אני אומר שכאשר אמרו חז"ל שזה ננה וזה לחוסר פטור מלשלם משום שכופן למידס דום, אין פירוש הדבר שקודם כל יש חיוב, אלא שכופים עליו מדין כופן על מידס דום לא לממש את החיוב, לא. משום שכופן על מידס דום אין חיוב. משום שכופן על מידס דום זה ננה וזה לפוטו זה ננה וזה לחוסר פטור מלשלם. ולכן אנחנו אומרים במקום שכופן על מידס דום כל החיוב נפקע, ולא שיש יבוד ממוני ואנחנו כופים עליו לא לממש אותו או לוותר עליו. בכל אופן, אחרון המנהל, משום הקושות שיש להם על דיבר הטויסס והרישוינים, הם רוצים לחדש, זה לא קשור כלל לכופן על מידס דום, זה קשור לעצם הדין של נהנה. אין הנהנה חייב לשלם, אלא כאשר הוא נהנה מחסרון חברוי. זה קשור לעצם הדין של נהנה. אין הנהנה חייב לשלם, אלא כאשר אני נהנה ומרוויח מחסרון שנגרם לזולתי. אבל הנהנה שאין בו חסרון למי שהוא נהנה ממנו, אין הנו הזו מחייבת. כך הם הבינו. אבל אני אומר בדרכם של הראשונים, לא. הנהנה משל חברו הוא מרוויח ממנו אף כשאין חסר לחברו, אבל אם זה באופן שלא יקויפן על מידס דום חייב לשלם, ורק משום שקויפן על מידס דום הוא פטור מלשלם. אבל אין פרש הדבר שיש חיוב מופשט ואנחנו מונעים ממנו מלממש את החיוב הזה, את הזכות הזו, לא, כיוון שקויפן על מידס דום אין חיוב, משום שכופן על מידס דום זה דין במשפט ולא רק דין במוסר. ואם כן רבותיי, אלה הם דרכי ההבונה, ובעיקר טרחנו להסביר את דברי הפני ישוע שמושתת על דברי הראשונים, שזה ננה וזה לחוסר פטור מלשלם, בגבר דובד למגה וחוצה דלקיים על האגרה, משום שכופן על מידס דום. שאלה מצוינת. עכשיו אנחנו נדרשים לשאלה הזו. אבל עדיין צורך ביור, אם כופן על מידס דום, אז למה רק בדיעבד? למה בכל שאר המקומות של כופן על מידס דום זה גם לכתחילה, וכאן זה רק בדיעבד? שאלה הזו כבר נשאלה על ידי ראשונים, והראשונים והאחרונים דנים בו בשתי תשובות בדובו. תשובה אחת שכתובה במורדכי, פרק בייס דבו, וכאן הסמן תזיין, במקור הסוגיה שזה ננה וזה לחוסר. ומורדכי אומר שכאן זה שונה משאר המקומות שזה ננה וזה לחוסר, משום שמדובר בחוצר דלוי קיים על האגר. אבל המצב הזה הוא לא אובייקטיבי, הוא לא מוחלט, חוצר דלוי קיים על האגר, כי הבעלים לא חשבו להזכיר אותו. אבל בין רגע המצב הזה משתנה בהחלטת הבעלים. הוא יכול בעוד 5 דקות להחליט שזה כן חוצר דלוי קיים על האגר. הנכס הזה מצד עצמו הוא יכול להכניס כסף. אז כל זמן שבעלים לא התכוונו להזכיר אותו, זה חוסר דלוי קיים על האגר, זה לא חוסר. ברגע אחד זה יכול להיות כן חוסר, ולפיכך לא קייפינן לי. כך כתוב במרדכי בשם הרי, מבעלי התוספות, וכך כתוב גם ברמו, שס"ג בחוש המשפט סעיף ו'. פשטס כוונוסום, אי אפשר להגדיר את המצב הזה באופן גורף לא חוסר. כרגע זה לא חוסר, אבל מחר זה כן יכול להיות חוסר. ואם דייר גר שם, זה עלול לגרום הפסד לבעלים, כי לא קל להוציא דייר, בפרט מחוק הגנת הדייר. לא פשוט להוציא אדם אחרי שהוא יושב בבית, ולא תמיד נעים להוציא אותו, ופלוני נכנס על מנת שלא לשלם. ולכן אי אפשר לחפות על אדם להכניס אחרים לבית שלו, כאשר הבית הזה יכול לעמוד לסחירות, ויכול להכניס הכנסה לבעלים, אף על פי שכרגע זה באמת חוסד אלוהי קיים על האגר. מבוא על ההדיה בדברי הרמו, אם מדובר בסוג נכס שאי אפשר להזכיר אותו, ונכס שלא יכול להכניס כסף לבעלים, באמת קופים עליו לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש. זה השיטה סרמו שמבוסס על שיטה סרי, כפי שמובא במורדכי, סמנת זיין, פרק בייס דבו וכמה. אבל בראשונים יש מהלך נוסף, וזה נמוק יוסף בשם הרעו. והנמוק יוסף מביא בשם הרעו יסוד שמאוד מתיישב על ליבי. וכך גם דעת הים של שלוימה, פרק בייס דבו וכמה, ים של שלוימה בסמנת זיין. הרעשל והרעו שהביא הנמוק יוסף אומרים כך, חויפן על מידס דום, אדם צריך להיטיב לזולתו כאשר זה לא תוכה בשבילו או הפסד בשבילו, אבל אין אדם צריך לאפשר אחרים להשתמש בממונו, בדבר שהוא שלו, בבעלותו, בדבר שהוא שלו באופן בלעדי. ויש הבנה עמוקה בשיטה הזו כפי שאני מבין אותה. הבעלות מתבטאת באופן חיובי ובאופן שלילי. עצם הבעלות, בעלים זכאים ורשאים לעשות שימוש בלעדי בדבר שבבעלותם. הם יכולים לממש את בעלותם בשימושים שונים, אבל הבעלים גם זכאים למנוע אחרים להשתמש בהם. וגם זה מאפיין יסודי של בעלות. אני בעלים בכך שאני יכול להשתמש בדבר שהוא שלי, ואחרים לא יכולים להשתמש בדבר שהוא שלי. בכל המקומות האחרים, בקויפן על מידס דום, אסור לי, אני לא יכול למנוע משכן שלי לפתוח חלון בגובה, כי זה לא פוגע בזכויותיי, אבל הוא פוגע חלון בשטח שלו, הוא לא בשטח שלי. אנחנו חולקים נחלו, אז בלאו הכי כל אחד ייקח רק שליש או רבע או חלק יחסי לפי מספר האחים. אז מה זה משנה לך אם החלק שלך יהיה פה או שם? לא זה משנה, ולך לא. קויפן על מידס דום, יש דין נוסף של קויפן על מידס דום, פרק זיים משכין המלוך החס בדברי הרמב״ם. לאדם יש חלון בחלק המזרחי של החדר שלו. השכן רוצה לעשות שימוש מול החלון הזה. יש איזה קריאה. אז השכן אומר, אני אסתום לך את החלון בצד הזה, ואני אפתח לך חלון מקביל, דומה, באותו גודל, לצד הרום. אתה צריך אור, אתה צריך אוויר. לא משנה לך בדיוק איפה החלון שלך. קויפן על מידס דום. אם זה לא גורם לו תרח, למשל, זה לא יפגע ביסודות של הבניין, הוא לא יצטרך לעזוב את הבית, קויפן על מידסטון. אבל אדם לא צריך לתת את שלו לאחרים משום שקויפן על מידסטון. מדברי הרעו משמע שהסברה מאוד בלבטית, לא ייתכן. בואו נפעיל קצת את כוח הדמיון שלנו. שכן אחד יבוא אליי ויאמר, אתה ישן רק בלילה, נכון? ביום אתה לא ישן, אז תן לי את המיטה שלך ביום, אני אחזיר לך בלילה. השכן השני בא ואומר, אתה יושב ליד השולחן ביום ולא בלילה, אז בלילה תן לי את השולחן שלך ואני אחזיר לך ביום. לא מתיישב על הדעת שאדם יצטרך לתת את השולחן והכיסאות ללילה, ואת המיטות הוא יצטרך לתת ליום. אז זה נהנה וזה לא חוסר. אתה בלב אחי, אתה במשך היום אתה מחוץ לבית, אז כשאתה מחוץ לבית אני אעשה שימוש בתוך הבית שלך. גם באופן שזה לא חוסר, אין לזה שום חיסרון. אדם לא מחויב לתת את שלו דברים שהם בבעלותו לזולתו, גם כאשר זה לא חוסר. אז זה הסברה של הרעו, זה הסברה של ים של שלוימה. כך הם מפרשים הלכה זו. ואם כן, יש לנו שני דרכים בדברי הראשונים מדוע בכל שאר המקומות שקויפן על מידס דום זה רק דין, זה אפילו דין של לכתחילו, ורק כאן בסוגיה הזו של הדור בחצר חברי שלו עם מדעת או אין נשאלה שלו בבית המדרש רק אם צורך להרס לו שכר או אין צורך להרס לו שכר. הדרך השנייה שאמרנו היא המקובלת בדברי האחרונה, וכך משמע גם בנוידה ביהודה במדירת עניונה חוש משפוט סימן חוף דל, עד אף שאני דיבוד לא מעריך בשאלה הזו. יש הרבה נפקה מנס להלוכה, אבל אני רוצה להוסיף קצת טעם וטבלן. גאון הבשרוע, ראשי הישיבות בדורות האחרונים, דנים הרבה בכל עיקר החיוב של נהנה. ואני צריך 5 דקות או 7 דקות להסביר קצת את הדין הזה של נהנה. כל חיובי התשלומן שבתוירים מתחלקים לאחד משני גדורים. יש שחייב אדם לשלם לזולתו משום שגרם לו הפסד, יש שאדם צריך לשלם לזולתו משום שהוא לקח ממנו, לא משום שגרמתי לו הפסד, אלא משום שאני הרווחתי ונהניתי ממנו. בגדר הראשון, אדם צריך לשלם לחברו משום ההפסד שנגרם על ידו. זה כולל את כל דיני הנזיקין, נזקי ממון, אפילו גנה וגזלן. לא חייבים משום שהם נטלו, אלא משום שהפסידו. הגנה וגזלן חייבים באונסין, אף על פי שלא נשאר אצלהם מאומה. והם לא הזיקו, הדברים נאנסו מידם, אבל לקחת, הגנב וגזלן הם בכלל המזיקים. כל אלה צריכים לשלם משום ההפסד שנגרם לזולתם. אבל הלוקח, מקח וממכר, מי שמושך צריך לשלם תמורה, הלויב צריך להחזיר הלוואה, הצליחו צריך לשלם דמי שכירות. כל אלה חייבים לשלם, לא משום החסר שגרמו לזולתם, אלא משום שהם נהנו, והנהנה משל חברו צריך לתת תמורה. בלשוין חזל והרשוינם, שני הגדרים האלה קרויים מלווה כסוב בתוירה ומלווה שאין כסוב בתוירה. כך מבוא בתויסרס בקידוש י"ג עומד א', בכסוב סנובוב עומד א'. אלה שני הרפנים של חיובי התשלומים כולם. יש החייב משום שגרם הפסד לאחר, יש החייב משום שהרוויח, וכל מי שהרוויח ונהנה מנכסי חברו צריך לתת תמורה, צריך לשלם תמורה למה שהוא נטל והרוויח. יש דין של נהנה. מקור הדין הזה בבובק המיוטס ומדבייז, שם אנחנו לומדים ששן ורגל פטורים ברשוס הרבים. בהמה שמזיקה בשן ורגל ברשוס הרבים, הבעלים פטורים, ואף על פי כן אם אוכלו משלמס מה שנהנס. ושם בסוגיה למדנו כך, הבהמה שלי אכלה ברשוס הרבים אפרסמון, מנגו. אני אף פעם לא מתעסק עם הירקן, אני רק משלם את הצ'קים, אני לא עורך את הקניות, אני לא יודע מה הפירות הכי יקרים, אולי אפרסמון. חזר מאוד שיפחו את פרי אפרסמון, אני לא יודע, אבל הבהמה אכלה ברשוס הרבים את הפירות היקרים ביותר. היא אכלה, אני לא יודע מה, מנגו, אפרסמון, אני לא יודע. הבעלים לא צריכים לשלם את הנזק משום ששן פטור ברשוס הרבים, אבל הוא כן צריך לשלם תשלום מינימלי על מה שנהנה. וחזל אומרים, כמה הוא צריך לשלם? דמי סעורם בזול. מה אתה רגיל להכיל לבהמה? בהמה אוכלת סעורה, סעורם ממאכל בהמה, זה הרבה יותר זול מאשר אפרסמון. ואתה הרווחת, הבהמה שלך אכלה את הפרסמון של פלוני, ואתה חסכת שעורה, אתה חסכת ארוחה. במקום להכיל הבהמה שלך שעורים, היא אכלה פירות יקרים, ולכן משלמת מה שנהנת. התשלום המינימלי שהרווחת, שנהנת, שחסכת, אתה צריך לשלם. מכאן אנחנו רואים שמשלם מה שנהנה, הנהנה משל חבר צריך לשלם. אז רבותיי, זה נהנה וזה לא חוסר פטור, זה נהנה וזה חוסר חייב. ואנחנו שואלים, מה מוקד החיוב של הנהנה? האם זה דומה לגנב, גזלן, מזק, נזקי מומן, והוא צריך לשלם משום שהבהמה שלו הפסיד לזולתו? אבל מכיוון שבכל אופן אני לא הזקתי, אני לא גזלתי, שן ורגל פטורים ברשות הרבים, ולכן במקרה הזה אתה צריך לשלם את החסר רק אם נהנית, אבל לא מעבר למה שנהנית. או שמה לא, עיקר שורש החיוב זה על ההנוע והרווח, אבל מכיוון שלא הייתה שום פסיקה בינינו, לא הבטחתי לתת תמורה, אני גם לא לקחתי שום דבר, מה אני אשם שהבהמה שלי אכלה? והיא אכלה מרשוס הרבים סך הכל, והיא פטורה מרשוס הרבים, אבל בכל אופן נהנית, ולכן הוא לא צריך לשלם את מה שנהנה, אלא אם כן גם נגרם חסר לחברו. במילים אחרות, האם ההנוע היא סיבס החיוב והחסר הוא תנאי לחיוב, או החיסרון היא סיבס החיוב והנוע היא התנאי? מה שורש החיוב ומה התנאי הנלווה? האם הנהנה היא מהמשפחה של גנה וגזלן ומזיק, או הננה שייך יותר ללויבר, סויכר או לוקייך? שורש החיוב היא הרווח שהפקת, או שורש החיוב הוא החסר שנגרם על ידך או על ידי הממון שלך לזולתך? אז הבורך בר בברך השמואל, סימן י' בבו וכמה מביא בשם רב חיים, מורו הגדול, רבו הגדול, שנן איזה מלווה הכסובה בתוירה, כמו גזלן וכמו מזיק. שורש החיוב הוא מצד החסר ולא מצד הענוע. אחרים הבינו אחרת, ביניהם רב שמן הבין לא. הננה הוא כמו לויבה, כמו סויכר, אני חייב לשלם משום שהרווחתי. אבל מכיוון שבכל אופן לא לקחתי, לא הייתה כל פסיקה בינינו, ולכן הוא צריך לשלם רק אם הרווחתי מחסרון זולתי. אוכלתו חסרוני, יש ביטוי בדברי הראשונים. ואי בדידי טליה, אני סבור קודם כל בעיקר כמו רב שמן. לא בכדי חז"ל אומרים משלם מה שנהנה, והרי נחלוקו בגמורה, זה ננה וזה לא חוסר, הם חייב לשלם או לא, וכל הפטור בזה ננה וזה לא חוסר, זה רק משום שכל דבר מדסדום, כפי שהוכחנו מדברי הראשונים. הרי שהננה חייב לשלם משום שנהנה, זה עיקר החיוב, כפשטוס לשון חז"ל, וכפי שמשתמע מדברי הראשונים, זה ננה וזה לא חוסר, פטור משום שכל דבר מדסדום. לא משום שאין כלל מקום לחייבו, אלא משום שכל פעם מדסדום. משלמת מה שנהנה, זה עיקר החיוב. ולכן, לא הנך לכל הבדייבת, משום שלכתחילה אסור לו להיכנס לבית חברו. אני רוצה להוסיף טעם וטעם לדברי הראשונים. לכתחילה אסור לו להיכנס לבית זולתו, משום לסה דגזל. בגזלה אסור לו לאדם לקחת דבר שאיננו שלו. כשם שאסור לו לקחת דבר שאיננו שלו, אסור לו לקחת גם שימוש או הנאה שאיננו שלו, משום שכל מי שבעלים על דבר כלשהו, ואני אומר דבר כי דבר זה כלל רחב מאוד, דבר זה קרקע, זה מטלטלין, זה בהימות, בעלי חיים, כל מי שבעלים על נכס כלשהו, על דבר כלשהו, בעלים גם על שימושיו, גם על פירותיו. וכשם שאסור לי ליטול חפץ של אחרים, אסור לי ליטול שימוש שאיננו שלי. ולכן אסור לי להשתמש בחפץ שאיננו שלי. ולכן אמרו חז"ל שהשורש שלו עם הדעת הוא גם כן גזלן. ולכן אסור לי להתיישב בבית שאיננו שלי, אף על פי שאני לא גורם לו חסר. אני גם לא נטלתי דבר משום שקרקע אינה נגזלת. אבל אתה נוטל שימוש שאיננו שלך. השימוש הזה שייך באופן בלעדי לבעל הבית ולא לזולתו. ואיסור גזל יש לכתחילה גם בגזל שאין בו תשלומין. אין תשלומין בפוכס משוב ופרוטה. ואף על פי כן כותב הרמב"ם במים, אלף אלף מגזלה ואלף אלף מגניבה. ההלכה הראשונה גם בגניבה וגם בגזלה ובאדי כותב הרמב"ם שאסור מן התורה לגזול פוכס משוב ופרוטה. אין חיוב תשלומין, אבל אתה נוטל דבר שאיננו שלך. אז גם אם זה ננה וזה לא יחוסו, אין בו חיוב תשלומין, אבל אתה לוקח דבר שאיננו שלך. כשאתה משתמש בדבר שאיננו שלך, לקחת דבר שאיננו שלך. כי מי שבעלים על נכס או על חפץ, בעלים גם על כל השימושים שלו. ולכן אני חושב שיש כאן שתי מישורים. מצד הדין של ננה, זה לא רק דין של בדייבת, זה דין של לכתחילה. אני לכתחילה צריך לאפשר לאחרים להנות, אבל מצד המשפחה של גזלה אני לא יכול לקחת דבר שאיננו שלי, אני לא יכול להשתמש בדבר שאיננו שלי. ולכן אין סתירה בין האיסור לכתחילה לשבת בתוך בית שאינו שלי ובין מה שאנחנו פותרים בדיעבד מצד הדין של קויפן על מידה סטויים. מצוין. אני חושב שאלה יפה מאוד. אני חושב שזה פרק ה' משנה י' ג' בפרקי אבות. מה כתוב שם? שלי שלי ושלחו שלחו, הרי זו מידת בייננס ויש אומרים מידת סדום. שאלה יפה. אז שואל מר איילון, שלי שלי ושלחו שלחו יש אומרים שזה מידת סדום. למה? הרי אמרנו מדברי הראו הנמיקי יוסף הים של שלוימה ששלי שלי זה לא מידת סדום. אדם לא צריך לתת את שלו לזולתו. שאלה יפה. יש אומרים שזה מידת סדום. אין לי תשובה ברורה. אולי מידת סדום של פרקו אובוי זה לא מידת סדום של בו וקמה דף חוף. לא בטוח, אבל אולי. המידת סדום של בו וקמה זה המידת סדום ההלכתי. אולי המידת סדום של פרקו אובוי שונה. אבל עיקר נראה בעיניי, הכלל הזה, אולי בעוד 10 דקות נחכים קצת יותר, אולי נמשיך קודם כל בעיקרי הלוחס ונחכים קצת יותר, אבל עוד כתוב שם במשנה, שלי שלחו, ושלחו שלי, הרי זה עם האורץ. אף על פי שהוא אומר שלי שלחו, ולעומת זאת הוא אומר שלחו שלי, אז הוא לא אדם רע, הוא מתייחס באופן שווה, לנכסי זולתו ולנכסים שלו. אבל משום שהוא לא מבחין שיש מושג של שלי ויש מושג של שלחו, וכל המושג של בעלות ושל פרטיות מטושטש בעיניו, זה מידת המאורץ. כי לפי ההלכה יש שלי ויש שלחו, ושלי שלחו ושלחו שלי, הרי זה המאורץ. זה מנוגד לדרך התואר, מנוגד, וזה דווקא מחזק את מה שאמרנו, שיש לי ויש שלחו, ואדם לא מצווה לתת את שלו לזולתו, אף במקרה שאין בו הפסד גמור. הכל פונה לבויסה. אלה הם שני הדרוכים שמוצאים בדברי הראשון, הם מדוע כאן כל הדיון הוא בדיעבד ומוחייב בתשלומין, או פטור מתשלומין, אבל לכולי עלמא אסור לאדם לשבת בבית חברו שלא מדעתו. מה? נפקא מינה בין שתי הדרכים הנ"ל, מה שורש החיוב של נהנה? אולי. אני לא חושב שזה נפקא מינה, כי אני חושב שהוויכוח בין רב חיים ורב שמעון זה על חיוב תשלומין של נהנה. מה שורש חיוב התשלומין. אבל אני טענתי עכשיו לפני דקה שלכולי עלמא יש איסור להנות משל חברו שלא מרצונו. כאשר אני נהנה מממונו שלא מרצונו, יש איסור. האיסור הזה נוהג רק כשאני בכוונה נהנה ממנו שלא מרצונו. אבל בשס יש הרבה דוגמאות של נהנה, שזה ודאי לא גזל מצידי. למשל, כשבהם הכווה בשוסלאבים. או למשל, בכסוף הספלמת, תוכב לא יחברו בבייס הבליאס, זו סוגיה נוספת של נהנה. במקרים כאלה, ודאי שהוא לא גזלן, ויאפל פיקן החלקו אלה שואלים, בשוירש החיוב. האם החיוב הוא, כך אני מגדיר את הדברים, האם החיוב הוא עיקר החיוב זה החסר שנגרם בעתי על ידי או הרווח שאני הפקתי ואני עשיתי. רבוי סי, יש כמה סוגיות הלכתיות בחוש המשפט שקשורים לעניין הנער. וכאן אני רוצה לחדד יותר את עצם הסברה. קוף נון גימל סיף חס, אנחנו לומדים דין של מרזב, מרזב או צינור. יש חסקס שימוש. שני שכנים אנחנו. והמרזב שלי שמוציא קשמים או צינור שמוציא שופכים עובר בתוך החצר של השכן שלי, אם הוא לא מחה קניתי סחוס שהמרזב והצינור שלי יעברו ברשותו. השכן שלי מוסיף חדר והוא נאלץ להזיז את הצינור או את המרזב שלי כי הוא רוצה להרחיב את הבית שלו, אז הוא לא פוגע בזכויותיי. הוא לא אומר תחפש לך שכן אחר. אני מוכן, כמו עד היום, שהמרזב שלך, הצינור שלך, יעבור בתוך החצר שלי, אבל אני צריך לשנות את המיקום, את הזווית, כי אני רוצה לשנות את הבנייה בתוך החצר שלי. כתוב לידי בשולחן אורך, שאם פלוני לא יוצא נפסד, המים שלו יוסיפו לזרום דרך הצער חברו, אז בעל החצר יש לו זכות לשנות את המיקום או את הזווית של המרזב. כך כותב הרמו בקוף נום גמל סיף חס. שואל שעה משפוט. שם במקום ספר עצום על חוש המשפוט, שואל השעה המשפוט שם במקום לפי דברי הראו והים של שלוימה, שאדם לא חייב, אי אפשר לחפות על אדם לתת לזולתו שימוש בשלו בנכס שלו, הרי בעל המרזב קנה חזקה על מוקו עם המרזב, ואם כן השטח הזה, המקום שהצינור שלו עובר משועבד אליו, אז למה הוא צריך להסכים שפלוני יקח שטח, מקום המרזב, מקום הצינור ששייך לו, ויעשה בו שימוש ויתן לו מקום אחר? ושהמשפט מניח שאלה הזו בצורך עיון, ואני אומר שתי תשובות בדובו. קודם כל, לפי רוב הפויסקים זה הלכה פשוטה שבעל הצינור או המרזב לא קנה את המקום של המרזב שלו, יש לו סחוס באותו מקום, יש לו שיעבוד, אבל הוא לא בעלים, אין לו קניין בלעדי. הבעלים עדיין זה בעל החוצר, שהמרזב של זולתו עובר בחצר שלו, וכאשר יש התנגשות בין זכות של בעל הקניין לבין בעל השיעבוד, ודאי שהבעלים העיקריים זכותו קודמת. לפלוני יש לה זכות או שיעבוד, אני הוא בעל הקניין, ולכן ודאי שאני יכול להזיז את המזאב שלו לצד אחר. אפילו לפי שיט את הראש ששעה המשפוט מביא שם, שלדעת הראש זה קניין גמור במקום של המזאב. ובחזוק כאן אנחנו עוסקים בחזקס גימל שונם, וחזוק שיש למיתן. אף על פי כן, לעני הסדעתי, הדין הזה מושתת לא בהכרח על בעלות קניינית, אלא על בעלות שימושית. מה ההיגיון של עצם הדין הזה, של הרעו, של הים ששלו, אם הסברנו מקודם? זה לא סביר, לא מתיישב על הלב שאדם צריך לגרוע ממהות הבעלות. אמרתי שהבעלים הם בעלים בכך שהם יכולים להשתמש כרצונם בממונם, והם גם יכולים למנוע מאחרים לנהוג בשלהם כבעלים. אדם רוצה להרגיש בעלים, הוא לא מצווה לתת לזולתו לנהוג בשלו כאילו הם היו בעלים. ולכן גם אם יש לי קניין גמור בשטח שמתחת המרזב שלי שעובר בחצר של חברי, אבל אין לי דריסס הרגל באותו חצר, אני לא יכול לעשות שום שימוש אחר. הזכות היחידה שיש לי, השימוש היחיד שיש לי, זה רק בכך שהמזב שלי עובר שם. ולכן ברור, גם אם יש לי קניין גמור שם, וחיי גב נקויפר על מידסדום, זה לא דומה כלל למה שכתבו הראשונים, שאני לא צריך לאפשר לאדם אחר לפלוש ולגור בתוך בית שלי. מה הדמיון? זה לא תלוי בקניין, זה תלוי בשימוש, בזכויות שיש לי על מקום מסוים. נכס שאני לא יכול בשום פנים לנהוג בו כבעלים, אני לא יכול למנוע מאחרים מלעשות בו שימוש, בתנאי שהם לא פוגעים בזכויותיי. בעיניי הדבר פשוט עד שאני תמה על, על, על השעה המשפוט. איך הוא דימה שני עניינים שכל כך לא דומים זה לזה, ויש לי ראיה לדרכי. בבובה בס לנונטס, בובה בס לנונטס מדובר בבעל חוצר ובעל גג, שני שכנים שגרים בבניין מדורג במפלסים שונים. אז לי יש את החצר ויש קיר שמתנסה לגובה בצד החצר שלי. בעל הגג, דהיינו בעל הבית שמעליי, יכול להוציא זיז פחות מטפח, משום שחזר הניחו שזיז פחות מטפח לא פוגע בזכויותיי, אין בו הזק ריה, אין בו שום נזק בשבילי. אבל הלא קיימלון אבי החוצר כחוצר, ומי שיש לו חצר יש לו עד רום שמיה אבי החצר הוא שלו. אם השכן שמעל מוציא זיז, גם זיז פחות מטפח, הוא הוריד מהשטח שלי, כי אבי חוצר כחוצר. רבל חונן שואל שאלה הזו בכויבת שיעורים רי סמך בי שם בבו בבס, וגם הוא לא מתרץ מאומה. ואני אומר, היינה תעמד השויפה, היינה תעמד הלולב, היינה תעמד המרזב בקוף נון גמל סיף חס, ויש ראיה מסוגיה מפורשת בבוב הבס לדב נון טס. זה נכון שאבי החוצר כחוצר, אבל מה אני יכול לעשות באוויר הזה, עד רום שמי? אין לי שימושים מעשיים. מה שיפול לתוך האוויר קנוי בשבילי, בסדר, גם מעל הזיז שלו קנוי בשבילי, ומה כבר יכול לעמוד באוויר מעל זיז שפוחס מטפח? ולכן אמרו חזר, אין לך נזק כלשהו, אין לך הפסד כלשהו. מבחינה קניינית, המקום הזה עד רום שמיה הוא שלך. אבל אין כאן שום חדירה לתחום הפרט, דבר שאתה לא יכול לממש בלב אחי. אז כויפן על מידס דום, ואני רוצה להוכיח שזה לא תלוי בקניין, זה תלוי בשימוש, זה תלוי במציאות הדברים. דבר שאני יכול להשתמש בו ולנהוג בו כבעלים, אני לא מצווה לאפשר לאחרים לנהוג בו כאילו זה שלהם. אי קשה, הוא קשה. יש לי כן קושה מסעיף אחר בקוף נון ג' ומעניין שכאן השם משפט לא שואל מאומה. קוף נון ג' סעיף י' ג' כתוב שאדם יכול להכניס סולם קטן לחצר חברו. למה? קויפן על מידס דום. כי בכל עת שהחבר שלו יצא להשתמש באותו מקום בחצר, הוא יכול לזיז את הסולם. אני לא תופס חזקה, אני לא קונה שום חזקה, ולכן כשפלוני יצא להשתמש בו הוא יטלטל את הסולם. זה סולם קטן, זה לא תופס הרבה מקום, ולכן אני רשאי להכניס סולם כשיש לי צורך בכך לתוך חצר שלידי. כאן מדובר בחצר, לא באבי חוצר בגובה של 50 מטר, לא במרזב שלי שעובר בתוך חצר חווילי שבלרקי, אין לי שם דריס רגל לשימוש. אני מכניס אולם לחצר שאיננו שלי, ואני עושה בעלים, אני עושה שימוש שבדרך כלל מאפיינת בעלות. זה חידוש. ומכאן יש להוכיח שהמחב הנוקט עיקר לא כשית השר אובי ים ששלוימה, אלא כשית השר עמו והרי והמורדכי. שקויפן על מידס דום, גם לחייב אדם לאפשר לאחרים להשתמש בשלו, בתנאי שהוא לא יכול להזכיר את המקום הזה, והוא לא יכול לממש ולהרוויח כסף, והוא נפסד פוטנציאלית לפחות ממה שחבר יושב באותו מקום. ואם כן, רבויסי, עסקנו בכמה וכמה הלכות הלכס לגברת בסוגיה הזו שקויפן על מידס דום, סוגיה גדולה בחוי שמשפות. רק כמה שאלות קטנות מעשיות, מעניין לעניין באויסו עניין. אנחנו גרים בארץ קטנה, ואנחנו יהודים שאוהבים לחפש פתרונות קלים לכל מיני בעיות, ובפרט בירושלים שהורים סובב לו, וברוך השם בזמננו ירושלים התרחבה, ולא רק הורים סובב לו אלא הורים בקרבה, ולפעמים לעבור מרחוב לרחוב צריך לעשות סיבוב גדול, ואפשר לעשות קיצורי דרך, דרך חדר המדרגות של הבית הזה, דרך החצר של הבית ההוא. האם אדם שרוצה לקצר את דרכו זכאי לעבור בתוך חדר המדרגות של בניין משותף, או בתוך חצר של בניין משותף? כמובן שהוא לא דורך על פרחים, הוא לא דורך על הדשא, הוא לא גורם הפסד באופן ישיר. הוא הולך בדרך המלך, בדרך שמיועדת להולכי דרכים, אבל הוא עובר בתוך חצר ששייך לשכנים, חצר משותף, והוא לא גר שם. אבל הוא רוצה לקצר את הדרך, למה שאני ארך רבע שעה מסביב אם כאן אני יכול לעבור בדקה אחת בתוך אדם מדרגות? האם הוא זכאי או לא זכאי? האם השכנים זכאים למנוע דריסס רגל ולשים שלט כמו שיש בהרבה מקומות שאין רשות לעבור בחצר אלא לדיירי הבניין בלבד? אז הלכה פסוקה, כאשר רבים גילו את הסוד שאפשר כאן לקצר את הדרך, וזה הופך למיצר שהחזיקו בו רבים, אז ודאי שיש זכות לשכנים לאסור דריסת רגל, כי אז זה מוגדר כזה עננה וזה חוסר, זה מטרד, לפעמים זה גורם רעש, לפעמים לכלוך, לפעמים זה גם גורם הפסד ממוני, כי דרכם של הבריות שכנים שמכירים זה את זה, שכנים טובים, אז מניחים בתוך חדר המדרגות או בתוך חצר משותפת עגלות תינוק, אופניים ודברים שונים שאנשים רגילים להניח למטה ולא לגרור לקומות גבוהות. אבל כאשר רשוס היוחד הופך לרשוס הרבים, אז יש גם מין שדולים מעלה ויש יותר גניבות, ולכן ברור ופשוט שיש זכות לשכנים לאסור ולמנוע דריסס רגל של אחרים שלא גרים בבניין הזה. לפני שהתגלה הסוד שאפשר לקצר פה, ואיש גאון אחד המציא שפה אפשר לקצר את הדרך ואף אחד לא יודע מזה, והשכנים עדיין לא אסרו, האם הוא רשאי לעבור בתוך חצר משותפת כאשר הדלת לא נעולה, אף אחד לא גילה דעתו שהוא אוסר את השימוש הזה. כמדומני שההלכה כך היא, מותר לו לעבור ומותר לנו להניח שהשכנים לא מקפידים בכך כל זמן שהיא לא גולו דעתם. סוף כל סוף גרים כמה וכמה אנשים בבית הזה, לא יגרם להם הפסד אם עוד אדם יעבור, שישארו בדמיונם כאילו באתי לבקר אחד מבני הבית. אז עברתי כאן, ואני סבור שאין איסור לעבור בתוך חצר פתוחה כאשר אני רוצה לקצר את הדרך, אבל יש זכות לשכנים לאסור אף על פי שזה עדיין לא מצרד של רבים. קודם כל, מטבע הדברים, כשהיחיד הולך וכמו אנשים טובים הוא ישתף גם אחרים בתגלית היפה שלו, וזה עלול להיהפך למצעד. חוץ מזה, זה תלוי לחויר במחלוקת הראשונים שהבאנו לאל. לפי הראשונים, שאדם לא מצווה לתת לאחרים להשתמש בשלו, בחפץ שהוא שלו, בנכס שהוא שלו, זה מאפיין יסודי של בעלות, זה שלי ולא שלו, אני עושה בו שימוש ולא אחרים. אחרים לא יכולים לחפות עליי לנהוג מנהג בעלים בשטח או בחפץ שהוא שלי, ולכן יש זכות לשכנים בחצר המשותף הזה, בחדר מדרגות משותף, למנוע מאחרים דריסוס רגל במקום הזה. לפי הראשונים, דהיינו המורדכי והרי, שכל הדין שאסור לאדם להיכנס לבית חוצה דולקיים על האגרה, זה רק משום שבעלים יכולים להזכיר אותו והם יכולים להחליט שזה חוצה דולקיים על האגרה, אז לפי שיטה הזו קויפן על מדסדום לאפשר לאדם לעבור בחדר המדרגות. אתה בלב הכי לא יכול להזכיר את חדר המדרגות ולבקש תשלום מהאנשים שיכנסו, ולכן קויפן על מדסדום. השאלה הזו, עוד פעם, כאשר יש נזק כלשהו, רעש, לכלוך, חשש על גניבות, זה מוגדר כזה ננה וזה חוסר, וזה איסור גמור. כאשר אין נזק ממשי, מדובר במקרה, בדבר אקראי, אף אחד לא עובר שם, אני רוצה לבוא שם כי קשה לי ללכת מסביב, אז כל זמן ששכנים לא גילו דעתם לאיסור, מותר לי להניח שמן הסתם היו מסכימים. למה לא? אנשים טובים, למה שלא יסכימו? מידס דום זה עדיין לא מידס חסידס, הלא חסידים ויאן שמאס נוהגים קצת מעבר למה שאמרו חזל קויפן על מידס דום, אבל מאידך לרוב הפויסקים יש זכות לשכנים לאסור על אחרים, ובחיי גבנה אין דין של קודם מידס דום, כי אדם לא מחויב לתת לאחרים לעשות שימוש בשלו, ולכן אני סבור כך. השכנים לך התחילה לא ראוי שיאסרו, משום שזה מחלוקת הפויסקים, ולמה להכנס לספקות של קויפן על מדסדום? מאידך יסא, אם השכנים כן אסרו, אז אין לאדם מן החוץ זכות להכנס למקום כזה, משום חלק גדול של הפויסקים שנוקטים שאי אפשר לחפות על אדם לתת לאחרים להשתמש בשלו, ואין בזה דין של קויפן על מדסדום. פעם מישהו שאל אותי במלוא הרצינות אם מותר לעלות על אוטובוס ולא לשלם מצד קויפן על מדסדום. זה נהנה וזה לחוסר. הלו הנהג בלב הכי נוסע, אגד בלב הכי מפעיל את הקו, או לצורך העניין מישהו אחר שאיננו אגד. אני בלב הכי יודע שאני קמצן, אני לא מוכן לשלם, הייתי הולך ברגל. אז מי יוצא נפסד בכך? מה אכפת לו שאני לא צריך ללכת ברגל ואני יושב בנוחות על האוטובוס? אז זה איננה וזה לא חוסר. למה שאני לא אוכל לעלות על אוטובוס? ועניתי לפלוני אלמוני כך, אם משל עניתי לו, כל ירקן קונה קצת יותר ממה שהוא מוכר, כי ירקן שיקנה בדיוק הכמות שהוא ימכור אז יפשוט את הרגל, אז הוא מראש יודע ש5% הוא יצטרך לזרוק, אבל כך הולך העסק. הוא לא יכול להצטמצם ולרשות לעצמו שאנשים יבואו לקנות פירות, והוא יאמר נגמר לי, אין לי, תבוא מחר. אז פלוני אלמוני יכנס לחנות ויאמר כך, אני כאן בלב הכי אף פעם לא קונה, אז אני אקח קילו אחד, כי בלב הכי הוא זורק 5 קילו, אז הקילו שאני לוקח זה מותם 5 קילוגרם שבלב הכי הוא זורק בסוף השבוע. אז אני פטור מלשלם, כי זה נהנה וזה לחוסר, אתה בלב הכי זורק קצת פירות. אני לא לקוח שלך. אתה לא יוצא נפסד שאני לא משלם, כי אם היית דורש תשלום, אני לא קונה פה. אז האם מותר לקחת קצת פירות, בהנחה שבלב הכי פלוני זורק קצת פירות, זה נהנה וזה לחוסר. אז לא היית בא לשאול שאלה כזו, כי פשוט שאסור לך לקחת דבר שעולה כסף, הלו פלוני מוכר ירקות, לא, זה לא תחנת חלוקה. מי שמפעיל את הקו נותן את השירות תמורת תשלום, בדיוק כמו ירקן שמוכר פירות וירקות תמורת תשלום. השירות הזה נועד לך תחילה לגביית כסף, לעשות כסף. אז כשם שאסור לך לקחת פירות שאינם שלך, אף על פי של החוירה, פלוני לא מפסיד, כי בלב הכי היה זורק קצת פירות או ירקות. כך אסור לך לעלות על אוטובוס ולקחת שירות שעולה כסף ולא לשלם, זה גזל באותה מידה שזה גזל כשלוקחים חפץ או פירות או דבר כלשהו בלי לשלם, אף על פי שבלב הכי פלוני לא היה מצליח למכור. אז הבוי שעסקנו בסוגיה נכבדת, זה ננה וזה לחוסו, קויפן על מיד הסדום, ובפרשת השבוע למדנו על מנהגם של אנשי סדום. ואמרתי בתחילת השיעור שהרוע של אנשי סדום שהיו רועים וחטואים היה רוע בסיסי, נעדר מהם תכונה יסודית שיועצה בראשס טבע בלב האדם, והקודש ברוך הוא מצפה שכך ננהג, שאנשים ייטיבו זה עם זה. אמרתי בתחילת השיעור שהקודש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב עם ברואיו, ונצטווינו לדבוק במידותיו. אז יש דרגות רבות במידס הטוב, וחסיד אליין שמאס היו יוצאים מדי גדרם להיטב לזולתם. רבי יואל אפיין זצל היה מספר סיפור. הוא סיפר שבעיירה בה גדל היה ראש הכל אדם שהיה רחוק בתכלס מתורה ומצווה, הוא לא שמר שום דבר, אפילו ביום הכיפורים הוא אכל, ויפה לפי כן הוא חיבב וכיבד מאוד את בני הישיבה שבעיר. ופעם רבי יואל אפיין שאל אותו, איך יכול להיות אדם שבעצמו הוא כל כך רחוק מכל זיק של יידישקייט, ואף על פי כן הוא כל כך נוהג כבוד בבני תורה, בבני ישיבה? ופלוני אלמוני סיפר לו חוויה מימי הנעורים. הוא אומר, הייתי בחור צעיר ובאתי לרדין, ורציתי לקבל ישיבה, והמשגיח דיבר איתי, הוא ראה מיד שיש לי ראש טוב, אני למדן גדול, אבל באמונות ודעות הייתי קצת מתקדם מדי, היו לי השקפות לא כל כך מקובלות. והוא הלך לחופץ חיים לשאול אותו אם לקבל אותי לישיבה או לא. תוך זמן קצר הוא חזר ואמר לי, אין מקום, אין מקום בפנימיה, אין מקום בישיבה. בדרך כלל משגיחים אף פעם לא אומרים, אתה לא טוב. אולי טוב כך, אין מקום. אז אמרתי לו שכבר אין לי רכבת לחזור הביתה, אז אולי תתנו לי היום בלילה לישון בישיבה ומחר אני עוזב. והוא חזר לחופץ חיים, הוא חזר אליי ואמר, לא, אפילו היום בלילה אם בשום אופן מקום אתה לא יכול לשאר בישיבה. כנראה שהחופץ חיים חשש אפילו מלילה אחד, בחור שיש לו דעות כפרניות, דעות שאינם תמימות ותאורות, הוא לא רצה אפילו לילה אחד שיהיה בישיבה. מי יודע, אולי יגלגל שיחה עם בחור צעיר והדברים יפעפעו בו כערס של החנאי, כפי שאנחנו עומדים בחגיג דף תזבוב בדברי התויסבס. טוב, הייתי כעוס מאוד והלכתי לתחנת הרכבת לישון שם על ספסל, ומישהו רץ אחריי מביתו של החופץ חיים, אחד התלמידי הישיבה של החופץ חיים, מבקש שתהיה אורח שלו ליום בלילה, אל תלך לתחנת הרכבת. אז באתי לביתו של החופץ חיים, הוא עשה לי תה, הוא הכיל אותי, ואחר כך הוא נתן לי מיטה לישון. אחרי כמה דקות החופץ חיים חשב שאני כבר ישן, והוא הוריד את המעיל שהוא היה לבוש בו וכיסה אותי עם המעיל שלו, והוא דחב את כנפי המעיל מתחת לרגליים שלי מכל הצדדים, כיסה אותי שאני אהיה חם. וזה היה ליל חורפי קר, והחופץ חיים הוריד את הבגד שלו כדי שהילד הזה או הבחור הזה ישכב בנוח. בחור שחופץ חיים חשב שהוא לא ראוי אפילו לישון לילה אחד בפנימיה, הוא לא היה מוכן לקבל אותו לישיבה. כנראה בחור שלא היה פעל השקול התחילת, אבל מה זה משנה? זה אדם, זה יהודי, אין לו איפה לישון, קר לו. אז חופץ חיים הוריד את המעיל מעל הכתפיים שלו, והוא סבל את הקור, אבל לא האורח שלו. והחמימות, סיפר פלוני אלמוני, שהחובת חיים הרעיף עליי, באותו לילה, לילה בודד שהייתי בביתו, זה מלווה אותי, ואני לא יכול לשכוח מזה. וכך אני, כך סיפר רב ליאור לפיאן פעמים רבות. אז חסידים ויאן שמאס הורידו את הכתונת מהכתפיים שלהם כדי להטיב עם זולתם. לא כל אחד מגיע למדרגה הזו. אבל כל אדם, כל אדם שיש איזשהו זיק של מדסטויבס בליבו, שמח, שמח להיטיב, שמח לענות אחרים. אנשי סדום היו כל כך רעים שגם זה נן וזה לא יחוסו. הם לא היטיבו עם זולתם. והקצויס החוישן מוסיף בהקדומה הנפלאה שלו לסעיף השב שמייצר. יש הקדמה נפלאה של הקצויס בשב שמייצר. הקצויס מסביר שם מה בין אנשי סדום לאנשי גיבו. כאשר אנחנו קוראים את הסיפור של פלגש בגיבו מצד אחד, והסיפור בפרשת השבוע של אנשי סדום מצד שני, שני הפרשיות האלה דומים להפליא. הם עשו את אותו הדבר. ואנשי גיבו נענשו על ידי מגפה, אבל לא על ידי אש וגופרס. הם לא נכחדו כולם, הם לא נמחו מעל פני אדומו. והקודש ברוך הוא בסדום הפך את סדום ועמורה מהפכת עולם. אומר קצת החוישן, אנשי גיבו היו להם חוקים טובים. אולי גם שופטים טובים היו להם, אבל הציבור היה מקולקל. אבל חברה שמושתתת על יסוד של רוע לב ועל רשע, והיא מחוקקת חוקי רשע, חברה כזו אין לה תוחלת ואין לה תקווה. ולכן הקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה. בסדום היו חוקי רשע. זו הייתה חברה שהנציחה את הרשע והפכה אותה לשיטה ולנורמה, ולכן הם נכחדו מעל פני האדמה. מפרש הקצויס החוישן לפי דברי עקדס יצחוק את היסוד הזה, את הפירוש הזה הוא מביא מעקדס יצחוק. אני חושב שיש לזה רמז גם בדברי הרמב"ן בפרשת השבוע. והקצויס החוישן לפי זה מפרש את המדרש בפרשת שופטים. כתוב במדרש שופטים ושופטים תתנחו בכל שעורךו, ואחר כך כתוב במדרש על הכניסה לארץ ישראל, כדאי מצווה זו שבשבילו תיכנס לארץ. שואל קצויס החוישן, מצווה זו של מינוי שופטים? הלא אין תכלית בעצם המינוי של שופטים, אלא בהליכה בדרכי המשפט והצדק והיושר. אומר הקצויס לו, עצם מינוי שופטים לעשות משפט צדק גם יש בה תוחלת, כדאי שבשבילו תיכנס לארץ. לא כך היו אנשי סדום, היו רועים וחטאים, הם חוקקו חוקי רשע, נהגו במנהגי רשע, ולכן הקדוש ברוך הוא הכחיד אותם מעל פני האדמה. כי האדם נברא בעולם כדי להיטיב עם זולתו, כך כתוב במקורות רבים, במדרוש החז"ל, בספר חסידס. ומכאן אנחנו צריכים ללמוד, מכאן אנחנו צריכים ללמוד עד כמה אדם צריך לעסוק בהטוב. הלא כך אמרו חז"ל פעמיים בשעס, גם בסעית יהודה וגם בשעס, שבס קוף למד גימו, הדבק במידוי סוב, לך בדרוכוב, מהו חנון, אפתו חנון, מהו רחם, אפתו רחם, מהו חיינון דלים, גאפתו חיינון דלים, מהו מבקר חוילם, אפתו בקר חוילם. כך אדם צריך לנהוג, וכאשר הוא מרחם על הבריות, מרחמים עליו בשמיים. השם צילחו, אמרנו פעמים רבות את הפירוש, שבצלל רנשבורג, בספר חוכמס בצלל, מביא בשם הגוען, כך כתוב בנפש החיים, וכך כותב הקדוש הסלוי, השם צילחו שהקודש ברוך הוא נוהג עם אדם כצילו. בדרך שאדם נוהג עם חבריו ועם זולתו, כך הקודש ברוך הוא נוהג איתו. אדם לא יכול לברוח מצילו, כל דבר שהוא יעשה, כל תנועה הצר יעשה אחריו, כך נוהג עמו הקודש ברוך הוא. כאשר אנחנו מרחמים על הבריות, מרחמים עלינו מן השמיים. כאשר אנחנו מראים עם הבריות ונוהגים מן הגרה, אנחנו מביאים עלינו מן השמיים מידת הדין במקום מידת הרחמים. יהיה רוצים שנזכה תמיד לדבוק במידוי סביב ברוך שמוי ולקדי שם שמיים, והקודש ברוך ירחם עלינו ונזכה לישוע תלומים במהרו ביומנו אמן. אני שוב מבקש מהציבור לרשום את כתובתי.